פרק ד', פסוק י' ד', כי מבית הסורים יצא למלוך. כי גם במלכותו נולד רעש. אם אנחנו ישראלים היינו צריכים לקרוא את המילה הזאת, היינו אומרים שהוא בא מהבית של הסורים. אבל זה פה, יש לנו אותיות מסוימות שקיבלנו במסורת שיש להם חילוף בין א' לבין ה', וזה אחת האותיות. ויש לזה גם כן סיבה למה זה ככה. מדברים על על היצר הרע שהוא יוצא, כמו שהזכרתי בשבוע שעבר, מיד שהתינוק יוצא מרחם אמו, אז הוא מיד נכנס בילד. והמקום הזה של תוך הרחם לפני שהילד יוצא, הוא לא מקום נקי במובן מה שנקרא היגייני של העניין, ועל שם זה הוא נקרא סורה. בעברית התקנית זה מלשון דבר שהוא קצת מאוס. אנחנו יודעים שהילד יוצא עם כל מיני תוספות שמנקים אותו מהם. אז כשהוא יוצא מבית הסורים, זה הפירוש המילולי, אבל הפירוש הרעיוני, מבית האסורים, הוא היה אסור במקום הזה, הוא יצא מיד למלוך. היצר הרע, מיד שהוא יוצא ממאי אמו, הוא רוצה מיד להשתלט. הרבי המערש נותן לזה המחשה ממש יפה, הוא מיד יוצא מברחם אמו, ומיד הוא רוצה לקחת את השד שלה ולשתות. אז הוא מיד מתחיל להיות בעל הבית גדול, ולשלוט ולחטוף ולרצות, ומגיל אפס, מיד שהוא נולד. טבע האדם. ואחר כך, החצי השני של הפסוק, שנתייחס אליו רק בסוף השיעור, כי גם במלכותו נולד רעש. אז על החצי השני של הפסוק, כדי לא לבלבל, אני מניח אותו עכשיו, בסוף נתייחס. אז יש לנו את היצר הרע, והיצר הרע יש לו טבע מגונה, שאף על פי שהוא יוצא הרזה עתה ממקום מתונף, הוא מיד צועק, אני מלך. זה בעצם הרעיון של הפסוק, לפי הפרשנות הזו שמביא אותה הרבי המערש. מה הבעייתיות בזה? יש לנו כלל. כל מי שהיה אסור בבית האסורים, הוא חווה חוויית ביטול, הוא חווה חוויית דיכוי עצמי גדול. והדיכוי העצמי הזה גורם לו להיות אדם ששאיפותיו, דיברתי על זה באחד השיעורים של המידות, ששאיפותיו מאוד מאוד מסוימות, הוא לא מצפה ליותר מאשר לצאת ממשהו. הבני ישראל, אנחנו יודעים שהם היו במדבר 40 שנה והם מתו שם, ורק בניהם נכנסו לארץ ישראל. ואחד הטעמים הפסיכולוגיים לעניין שמביאים הפרשנים, שזה מכיוון שהם לא היו מסוגלים להילחם. כיוון שהם היו עם של עבדים, הם היו נדקים, ראש למטה, במשך הרבה שנים, אז כדי לצאת ולהילחם צריכה להיות עוצמה גדולה, שהעוצמה הזאת לא הייתה להם. ראש של הסיר זה ראש מקובץ. עכשיו, מה קורה כאשר הסיר יוצא מהמאסר שלו, והוא מיד יוצא למלוך? אז אומרים שהעם שלו זה עם מסכן. למה העם שלו מסכן? מכיוון שההשגות של הסיר זה השגות מאוד 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 מסוימות ונמוכות. למשל, אדם עכשיו במשך 5 שנים לא ראה בשר, לא ראה את אור השמש. אז מה הוא עושה דבר ראשון? קופץ על האוכל בבולמוס. זה תנועה של אדם שהוא מה שנקרא עבד, אדם שהיה מסכן ויצא לחירות. התנועה הזאת בנפש האדם אומרת שהוא מסתכל על כל דבר במובן עכשווי, כאן ומיד. חסר לי אוכל, תביא לי, תופס, חוטף. מספרים, איך אומרים, אנחנו לא בלעג אומרים את זה, אומרים את זה רק כהמחשה. מספרים על הילדים שיצאו מן המחנות, אז בשלבים הראשונים, בשבועות הראשונים, בכל מיני מקומות, הם היו בצרפת, עד שהעבירו אותם לכאן או למקומות אחרים, אז בחדר האוכל, שהיה לחם לבן, הם היו חוטפים, שמים בכיסים, מחביאים. מכיוון שהאדם שעבר טראומה, אז הוא, כמו שאומרים, הוא סגור על הבעיה שממנו הוא בא. עכשיו, מלך, אחד הדברים הכי יסודיים זה ההשקפה הרחבה שלו, הגדלות של של המוחין שהוא מפגין. אתה לוקח אסיר ואתה שם אותו להיות מלך, הוא מתנהג כמו ילד קטן. אם ראיתם שזורקים את הסוכריות בבית הכנסת שיש חגיגה, אתם רואים את הילדים עם המכנסיים והזה מתגלגלים שם ואוספים את הסוכריות. ככה נראה האסיר אחרי שאתה מוציא אותו מן המאסר. זה צריך להיות מלך? הוא מסוגל להיות מלך? הוא משפיל את עצמו, הוא רואה את עצמו מאוד מאוד נמוך. זה הבעיה הגדולה של היצר הרע, שהטבע שלו זה שמיד שהוא יצא ממאי אמו, הוא רוצה להשתלט. מיד הוא רוצה למלוך, מיד הוא רוצה להביע את דעתו ואת הרגשות שלו ומה שהוא חושב. עכשיו, זה מביא אותנו לנקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא ממש נוגעת לנו בחיי היום-יום שלנו. אנחנו נמצאים בעולם שנקרא על פי החסידות והקבלה בשם עולם התיקון. אחת ההגדרות הכי הכי יסודיות בעולם התיקון זה שיש קשר בין האורות שיורדים בעולם התיקון לבין הכלים. מה פירוש יש קשר? האורות נמשכים בהתאם לכלים. בהתאם למה שהמקבלים רוצים לקבל, ככה המשפיע משפיע. הוא לא משפיע מעבר, הוא לא, מה שנקרא, שוטף אותם במה שהם לא מסוגלים להכיל. איפה נמצאת השטיפה? השטיפה נמצאת בעולם התוהו, שאין לו ויסות בין האורות שבו לבין הכלים שבו. עכשיו, אם אנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אנחנו יכולים לצעוד קדימה על ההבדל שבין יצר טוב ליצר רע בשורש הרוחני שלהם. מאין זה מגיע ומאין זה מגיע. אז כתוב בקבלה שהשורש של היצר הרע במקורו זה עולם התוהו. השורש של היצר הטוב, המושג טוב, המושג המלאך הטוב, איך שתרצו תקראו לו, השטן, זה המלאך המוות, והיצר הטוב זה הצד החיובי, הנפש האלוקית שמאירה אותנו לעשות דברים טובים, זה השורש שלו מעולם התיקון. אחד ההבדלים, אנחנו שייכים בחיבור לעולם התיקון מאשר לעולם התור. הצלחה שלנו זה הצלחה ששייכת לעולם התיקון דווקא ולא הצלחה של עולם התור. עכשיו בואו נראה איך היצר הרע עובד עלינו. יש איזושהי נקודה שהיא נוגעת לכל הצורה איך שאנחנו מתמודדים בחיים היומיומיים, שהיצר הרע גורם לנו, כמו שאומרים, להיות אנשים של תור וליהנות פחות. יש פה איזושהי נקודה של פרדוקס, איזושהי סתירה. הנקודה שאני רוצה להמחיש, אני אשתמש במשל. המשל הוא באמת ניסוי שקראתי שעשו, אבל שוב, לא נדבק למשל, אלא מסר שאנחנו רוצים להוציא ממנו, אף פי שגם המשל הוא נכון. ניסו לעשות ניסוי לדעת ממה האנשים נהנים יותר. זה ניסיון שעשו באוניברסיטה, אני יודעים שהאוניברסיטה משקיעה תקציבים לניסיונות, משלמים לאנשים שבאים לניסיונות. אז הניסיון היה ככה, עושים לבן אדם איזשהו משאז או משהו כזה, עיסוי מסוים, שאמור לשחרר אותו ולתת לו הנאה. העיסוי היה צריך להיות במשך, עשו קבוצה אחת של 3 דקות רצופות, עיסוי, וקבוצה שנייה, 80 שניות, הפסקה של 20 שניות, ועוד פעם 80 שניות. עכשיו, כמה סך הכל הקבוצה הראשונה קיבלה 3 דקות, הקבוצה השנייה, 2:40. עכשיו, הם קיבלו פחות. ניתנו להם שאלונים אחר כך לשאול, מי היה רוצה להזמין כזה דבר בסכום X. עכשיו קיבלת בחינם כדי לראות מה זה, תשלם סכום כסף פעם הבאה. אלה של הפעם הראשונה, כמעט כולם טענו שהם לא רוצים. זה הניסיון הנוסף. לא רוצים. האלה של הפעם השנייה, שעשו להם 80, 20 הפסקה ועוד פעם 80, כולם, כמעט כולם אמרו שהם מעוניינים, ואפילו סימנו שהם מוכנים לשלם על זה. עכשיו, מה המסקנה שהאוניברסיטה הסיקה מזה? הניסיון הוא ניסיון אמיתי. שהאדם מעוניין, הם ניסו לנתח את זה מבחינה פסיכולוגית לדעתי רדודה לעומת מה שמסבירה הקבלה. האדם רוצה ליהנות עם איזושהי הפסקה, הם ניסו למצוא איזשהו ניסוח. תורת הקבלה תסביר את הניסיון הזה בצורה עמוקה הרבה יותר. היא תגיד שהאדם, כיוון שהוא נברא בעולם תיקון, הוא שייך לעולם תיקון, ועולם תיקון זה עולם מתון, רגוע, לאט לאט, אז למה אתה צריך לחטוף את האוכל? למה אתה צריך הכל בבת אחת? נותנים לך 80, 20 ו-80, אתה אמור ליהנות יותר. תאכל ברגיעה ותלעס כל לעיסה כמו שצריך, זה גם בריא יותר, וזה גם טעים יותר. כלומר, העולם הזה בנוי, מורכב, צועק, תלך לפי הכלים, לא בבת אחת. מה זה נקרא בלשון של החסידות בעל תאווה? מה זה בעל תאווה? זה בן אדם שמגרה את עצמו הרבה מעבר ליכולת הכלים שלו לסבול. הוא כבר אין לו חשק, כבר אין לו כוח, כבר אין לו זה. עוד, 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 עוד. נמאס לי, עוד. בכוח. אתה מלעיט את עצמך כבר. לכן בקבלה הדימוי שמביאים לטיפוס כזה זה עשיו. לוקחים את האוכל על איתני, אומר רשי, כמו שמלעיטים את הגמל. אני רוצה ככה בישירות, אני לא רוצה ככה עם כפית. תבינו, זה לא נימוס בלבד. המושג הזה של לאכול עם כפית, מבחינה קבלית, זה עולם תיקון. המושג הזה של ללעוס, על פי קבלה זה נקרא עולם הבירורים. ללעוס, לברר. אתה מברר את הדבר. עולם התיקון צועק, אני רוצה בירור. עולם התיקון צועק, אני רוצה בשפיות. אני לא רוצה לתת דוגמאות, אבל כל אחד עם הראש שלו ועם הדוגמאות שלו, כל המושג הזה של כמו נמר, כמו אריה, ככה לחטוף, ככה להתלט, ככה ליהנות, כל המושג הזה, כל מה שרואים בסרטים, כל הזה, זה עולם טוב. זה יסוד של עולם הטוב. עכשיו, מה המצחיק? זה היצר הרע בא משם. הוא מפתה אותנו שתעשה ככה, תהנה יותר. תבדקו ותראו שנהנים ככה פחות. ככה אתה לא נהנה יותר, אתה נהנה פחות. אבל אתה לא יכול, כמו שאומרים, לוותר. היצר עובד עליך. תעשה ככה, ככה יהיה יותר טוב, ככה יהיה מוצלח יותר. יש פה איזושהי נקודה של שקר שהיא נכנסת. הנושא הזה הוא נושא עדין, והדוגמאות שלו הן עוד יותר עדינות, ולכן זה לא נעים לי לפתח את הנושא. לכן אני אומר, כל אחד, איך אומרים, יחשוב לעצמו. כל המושג הזה של פסק, הפסקה, עכשיו לא, עכשיו כן. כל המושג הזה של שבת, עכשיו אסור, עכשיו מותר. כל המושג הזה של שנת שמיטה, עכשיו עוצרים, עכשיו לא עושים. היסוד הפנימי של זה, הסוד של זה, זה מפני שאי אפשר לבן אדם לחיות טוב ללא תנועה של רצו ושוב בנפש. התנועה של רצו ושוב בנפש אמורה לתת לאדם את הסיפוק הפנימי שלו, ולתת לו באמת הרגשה של שמחה ושובע ואושר ואהבה ואינטימיות והכל. אבל המדחף הזה של ללא הפסקה, ללא הפסקה, ללא הפסקה, ללא הפסקה. ואז כשאתה כבר לא יכול, כבר אכלתי, ישנתי עוד סיגריה ועוד סיגריה ועוד סיגריה, אז אני כבר קשה לי לנשום, אז קח עוד סיגריה. זה מין תנועה כזאת שאתה לא יכול. היצריות הזאת היא יצריות הרסנית, והיצריות הזאת היא נגד האדם, והאדם לא קולט את זה. את הנקודה הזאת האדם לא קולט בשלב הראשון, היצר הרע מצליח לפתות אותו. הרדיפה אפילו אחרי הכסף, זה דבר שתמיד היה. האדם יכול להגיע למצב שהוא הולך לטיפול רפואי ואומרים לו, אתה לא אוכל מסודר. הוא כל כך עסוק סביב הכסף שהוא לא אוכל כמו שצריך. הוא לא נושם כמו שצריך. הוא לא נהנה כמו שצריך. מי עושה לו את זה? עוד, עוד, עוד. יש לו כבר כסף שמספיק כבר לנכדים של הנכדים שלו. אבל הוא לא רגוע, הוא לא רגוע. זה יצר הרע. התנועה הזו היא תנועה יצרית. תבינו, כל פעם שאתם מזהים אובססיה למשהו, עוד, 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 עוד. קראתי על איזה בן אדם שנכנס לו ג'וק בראש, הוא צריך להשיג מיילים, מיילים קוראים לזה, שבנסיעות בטיסות שאתה עושה, אתה מקבל. הוא נעשה מטורף לחלוטין. היום, גם אם הוא, בניו ונכדיו, יישאו 24 שעות עד 120, הם לא ימצאו את כמות המיילים שהוא הצליח בקומבינות לסדר לעצמו. זה אובססיה. זה סמל של, איך אומרים, שכזה משל שאומר אותו הבן איש חי, אולי זה גם היה, אבל הוא מספר משל על אותו אדם שסבלניות וממש. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הוא יושן בחלום, הוא רואה מין מלאך שמגיע אליו, המלאך אומר לו, מה אתה רוצה? אז הוא כל כך קמה לכסף, אני רוצה שכל מה שאני נוגע בו יעבור להיות זהב. אחרי כמה שעות הוא תפס את השטות שהוא אמר. הוא לא יכול להכניס אוכל לפה שלו. שום דבר. המים נהפכים לזהב. הלחם. אז זה כבר עניין של שעות. כמה אתה נהנה מזה? זה בדיוק המחשה למה שאנחנו מרגישים בנפש כשהיצר הרע מכניס אותנו בתוך התאווה. עוד, עוד, עוד. ואתה מת מזה ועוד. אתה לא יכול, כמו שאומרים, להשתחרר. זה המודל. זה המודל של היצר הרע. וזה הבעייתיות שאותה מתאר שלמה כשהוא פותח את הפסוק ואומר, כי מבית הסורים יצא למלוך. כשעבד, כשאחד יוצא מבית הסוהר, אז הוא בבולמוס. זה בדיוק היצר הרע. כל החיים שלו הוא בבולמוס. כל החיים שלו הוא ברדיפה. כל החיים שלו הוא בחוסר מנוחה. כל החיים שלו הוא לרגע לא יכול לעצור ולחשוב מה אני עושה ובשביל מה אני עושה. היצר ממש אומן בלשמור לך את הזמן ולדאוג שלא יהיה לך רגע אחד לחשוב על מה אתה עושה ולמה אתה עושה. רק תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. אז זה הנקודה הראשונה. עכשיו אני רוצה קצת בנקודה הזאת לחדור פנימה לפי איך שתורת הקבלה מסבירה את זה. חז"ל אומרים, כמו שהזכרתי קודם, שהיצר הרע מגיע אל האדם משעה שהוא ננער לצאת ממעי אמו. זאת אומרת, אין יצר הרע בתוך הבטן של האמא, שם אין לו יצר עדיין. היצר מתלבש בו כשהוא יצא מבטן האמא. איך קוראים לבטן האמא בלשון הקבלה? זה נקרא פנימיות בינה. בינה, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. זה הכל האישה נקראת בינה. הרחם שנמצא בתוכה נקרא הפנימיות של בינה. מבחינה מסוימת קבלית שמתבטאת גם בגוף, אבל זה ספירה עליונה. היצר הרע מה רוצה? הוא רוצה מיד שהוא יצא מפנימיות בינה, מיד לקפוץ למלכות. זה הרי הלשון של הפסוק של שלמה המלך שאנחנו קראנו. כי מבית הסורים, פנימיות בינה, זה היה בבית הסוהר שם, יצא למלוך. הוא יוצא משם ישר למלוכה. ישר להיות בעל הבית. הקפיצה מדי גדולה, כמו שאומר יוסף, הקפיצה נוראית, עצומה, זה נקרא, אני רוצה להסביר עוד מושג. בחסידות הרבה מדברים, במיוחד הרבי האמצעי, מדבר על זה במאמרים שלו, על שלושה מושגים שהם דרך איך האדם מתקדם. הזכרתי אותם כבר בעבר בשיעורים. אחד נקרא עיבור, אחד נקרא יניקה, ואחד נקרא מוחין. העיבור זה בשעה שהוולד בבטן אמו, הוא נמצא בסטטוס רוחני מסוים. כשהוא יוצא מבטן אמו, הוא מתחיל להתקשר לעולם רגשות שמחוץ לו, הוא מתחיל להגיב לסביבה, לקולות, לתחושות אפילו פרקות. תחושות בטן, כשהוא בתוך הרחם אמו אין לו תחושות בטן אפילו, תחושות בטן אני מתכוון תחושת רעב פשוטה אין לו, הוא לא יודע מה זה. עכשיו יש לו תחושה של עשיית הצרכים והצורך לאכול והבכי, ואם הוא שומע קולות אז הוא נבעל ובוכה. יש לו יחס לזולת, כל יחס לזולת נקרא מידות. הוא מתחיל להרגיש מידות. בתוך רחם אמו אין לו לא מידות ולא מוחין, זה נקרא עיבור. כשהוא יוצא מהעיבור, הוא נמצא בשלב של בניית המידות, ואחרי שלב בניית המידות מגיעים מה שנקרא לראש הפירמידה, שזה נקרא מוחין. אז העיבור, יניקה ומוחין. עכשיו, הבעייתיות, המלך, במה הוא מתבטא הכי חזק, כולנו זוכרים את הפזמון של הלכה דודי, סוף מעשה ומחשבה תחילה. המלך הוא סמל של מי שמבצע, הזרוע המבצעת של כל מה שקורה במדינה, ולכן על פי קבלה במלכות מתגלה החוכמה הכי הכי עמוקה, כי המלכות היא הספירה האחרונה, וסוף מעשה ומחשבה תחילה, נעוץ ראשן בסופן, וסופן בתחילתה, אז כיוון שכך, המושג מלך נמדד לפי כמות, אני מדבר על מלך אמיתי, כן? אל תשאלו שאלות על מה שקורה בעולם לא מתוקן. המושג מלך אמיתי נמדד בהתאם לכמות השכל והשליטה שלך על המידות באמצעות השכל. ככה נמדד. אנחנו רואים את זה גם כן בשטח. יכול להיות בן אדם שהוא נבחר אפילו בתפקיד, ואף אחד לא שם עליו, אף אחד לא סופר אותו, אף אחד לא זה. יש לך בן אדם אחר שהוא בכלל לא נבחר, אבל הוא איש חכם, ובאמצעות החוכמה שלו זה גורם להמון המון אנשים להתבטל אליו. הסדר הוא ברמה העקרונית. אדם חכם זה אדם שהוא שולט. הוא אדם שהוא מושל, זה אדם שנכנעים. אנחנו לומדים את זה קודם כל מבעלי החיים, והסגרתי את זה בשיעורים כמה פעמים, שבן אדם אחד, נער קטן, יכול לשלוט על 5,000 ראשי בקר כרועה צאן, כי נער קטן, בן 9, מסוגל לשלוט עליהם, כי יש לו יותר שכל מהם. אז כשם שזה ביחס בין בעלי החיים ליחס של בן אדם, בתוך בני האדם גופה, זה קשה לנו להודות, אבל זו עובדה. ככל שהאדם הוא יותר חכם, הוא מסוגל יותר לשלוט. זה הסדר. כי מלכות, זה מושג של ממשלה שליטה, והמלכות מקבלת ויונקת מהמוחין. זאת אומרת, מה-IQ, תרצו תקראו לזה, אולי זה לא הביטוי הנכון, אבל מהשכל שיש לבן אדם, מזה היא קולטת. עכשיו, מה הנקודה שמתרחשת כאן? היצר הרע הוא יצא מהעיבור, והוא קופץ למלכות. אמרנו, מפנימיות בינה, זה אמר שלמה, זה הפסוק שלנו, שלא נשכח אותו. כי מבית הסורים יצא למלוך. בית הסורים זה הרחם, שהוא מיד יוצא. ומבית הסורים הוא יוצא מיד למלוך. מה הפירוש שמבית הסורים הוא יוצא מיד למלוך? הוא יוצא מיד לעולם המוחים, כאילו. הוא רוצה מיד לצאת לשליטה. שליטה. שליטה אמורה להיות נמדדת בהתאם למוח של האדם, נכון או לא? יפה. אבל הוא לא ינק. היסוד לבניית המוחין זה היניקה. אמר לי פעם רופא מומחה להנקה, הוא אמר לי, תנסה לדמיין שנותנים לילד בן 4-5, המזון שלו ביסלי, במבה, ביסלי, כל הסוגים, במבה אדומה, כתומה, מכל הסוגים, אבל זהו, רק זה המזון, אין אוכל אחר, זה האוכל שיש כאן. שנים ככה. זה, לעומת אוכל בריא, זה החלב, לעומת תחליפי חלב. זה הרמה. אתה יכול לאכול בשר, דגים וזה, אתה יכול לאכול במבות. בוא נראה כמה מכות עם טוריה אתה תוכל לעשות אחרי סעודה כזאת. זה בעצם בן אדם עם, עם, עם איכות אחרת. עכשיו, היניקה חסרה ליצר הרע. הפירוש הוא שהוא קפץ למלכות בלי מוחין. קוראים לזה בקבלה חוצפה בלא תגה. כלומר, מלכות ללא הכתר שהוא מסמל את המוחין. אין מוחין שם. אז תשאלו איך בן אדם יכול לשלוט ללא מוחין. אז אומרת הקבלה מעניין, יש שליטה שהיא שליטה מאוד רדודה, אני הולך לתת 4-5 דוגמאות לסוג כזה של שליטה, שליטה שהיא מהלב. היצר הרע שולט באמצעות רגשות, באמצעות הוא מפעיל אמוציה עליך, הוא מפעיל עליך כל מיני ספקולציות, אז אתה לא תעמוד בזה, אתה לא תאכל בזה, כל מיני דברים כדי שתיפול ברשת שלו. אבל זה לא מוחי, זה תחושתי.
רגשי תחושתי. יצר הרע אין לו מושג של מוח שליט על הלב. לב שליט על הזה. ולכן תראו אצל בעלי החיים, זה מתבטא מאוד חזק. השורש של בעלי החיים, לפחות אלה הלא קשרים, מעולם הטוב. הם ממש בני דודים של היצר הרע. שוב, הם טובים, עוד מעט הם טובים, אבל זה השורש שלהם. עכשיו, זה בא לידי ביטוי ככה, שמהאדם נדרש שהמוח יכתיב מה לעשות. מהחתול נדרש, תרצה את הציפור שעל העץ, והמוח יגיד לך איך לתפוס אותה. אם ראיתם פעם, אני ראיתי פעם איך חתול תופס נחש, אבל לפני שהוא תופס אותו, הוא מעיף אותו באוויר, הוא מתעלל בו. זה היה ממש מתאים לסרט. הוא זורק את הנחש באוויר ותופס אותו עוד פעם, וראיתי שהוא שם כל הזמן את היד על האף. אני לא ידעתי מה זה, אחר כך הסבירו לי שהוא שם את היד על האף, בפני ששם, אם, הרי בכלל החתולים, הקשה לא מזיקה להם, אבל אם זה יהיה באף, הוא יכול להזיק לו. הסוף היה זה שההוא הצליח להקיש אותו, והוא הצליח לנשוך אותו, ושניהם מתו. זה סמל ככה אידיאלי לעולם התור. הנקודה היא, זה שברגע שאתה מדבר על קפיצה כזאת, שהיא ללא מוחין באמצע, ושליטה שהיא באמצעות הלב, הרבה פעמים אנשים שואלים, תשמע, לי יש אינטואיציה מאוד מאוד מדויקת. אני יכול לעבוד עם הלב בלבד. אני יכול גם לשלוט באמצעות הלב. אני מסוגל לזה. אז אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות שהן דוגמאות עדינות, וצריך להתבונן בדוגמה, אבל אם אנחנו נרצה להיות כנים עם עצמנו, יש משהו בדוגמה הזאת שלקוי. יש משהו לקוי. לקוי בחשיבה, ומצריך תיקון. אז אני אתן דוגמה אחת. כל הדוגמאות שאני אומר הן דוגמאות אמיתיות, אני אספתי אותן מספר. לא משנה, יכול להיות שאתם בעצמכם מכירים את הדוגמאות, אבל פה הן באות רק כהמחשה למשהו רעיוני בחסידות. הדוגמה היא אמיתית, והרעיון בחסידות הוא אמיתי, אז הם חברים טובים. מעשה שהיה בילדה קטנה, שנפלה לתוך באר מים. סיפור בארצות הברית. היא נפלה לבאר מים, ונתקלה שם במשהו, וכל המדינה עצרה את נשימתה. ניסו לחלץ אותה. הניסיונות, אני לא יודע את כל הפרטים, אני רק קראתי את העובדה. הניסיונות לחלץ אותה עלו און, אני חושב, 58,000 דולר. ניסיון לחלץ אותה. וכל העולם, וכל התקשורת, הייתה מרוכזת סביב הסיפור הזה. בסוף לא הצליחו, והיא מתה. ואז קם מישהו ושאל, יש למעלה מ-50% ילדים באודו שאין להם בית. בוא נתבונן רגע, רק לצורך ההמחשה. אם היה נדרש מאיתנו, לצורך ההצלה של אותה ילדה, לכתוב צ'ק, תתרום משהו למען ההצלה שלה. אז אתה, איך אומרים, כולם היו מוצאים פנקסי צ'קים, כולם, וזה באמת מה שהיה. כולם ככה, מסכנה, וכל החדשות סביבה. למה לא כל החדשות סביב הילדים האלה שאין להם בית? אין להם מה לאכול. מבחינת חיי אדם, מבחינת ערכיות חיי אדם, מבחינת הערך של זה, עזוב אותי כעת אם הוא יותר חכם, פחות חכם, עולם שני, עולם שלישי, עולם חמישי. מבחינת ערך של חיי האדם, יש פה איזה הבדל? אני שואל אתכם, למה, אני אומר למה אתם לא מוצאים את פנקסי הצ'קים לשלוח לאותם עמותות שעוזרות לאותם ילדים לאכול גזר אחד ביום? למה? התשובה, הטבע, השיקול דעת פה, העולם הצליח, אני עוד אסביר את זה בדוגמה נוספת, העולם הצליח לרגש את כולם סביב דבר שהלהיב להם את הלב. אני יכול לתת לכם דוגמאות פה ובאמריקה עצמה, בכל מיני וריאציות, עוד מה תשמעו, שפתאום פה לא חושבים ולא מרגישים ולא כלום. אז תגידו, הלב הוא עמת מבחן אמיתי? אתן לכם דוגמה נוספת. אני מרשה לעצמי לתת את הדוגמה הזאת משום שאני בעצמי עברתי את החוויה הזאת, אז אני מרשה לעצמי לדבר. ניקח את המלחמה במה שנקרא במחלת הסרטן. אין לכם מושג כמה כספים מוזרמים לנושא הזה, לתחום הזה. מי שביקר ושלא תבקרו בבית רפואה במחלקות האונקולוגיות, זה המחלקות הכי עשירות שיש. זה המחלקות הכי מפוארות, עם השטיחים הכי גדולים, עם טלוויזיה לכל אחד, עם מה שאתם לא מדמיינים, הכל שם יש. ובכל בית רפואה ובכל העולם. עכשיו, כולנו יודעים שהמחלה הזו יש לה כל מיני וריאציות. יש בן אדם שזה חלילה במצב של פיקוח נפש. יש בן אדם שמצאו לו איזשהו גידולון באור, והרופאים אומרים, תראה, למות מזה לא תמות, אבל למה לא תוריד את זה? זה לא משהו ממיר, זה לא משהו פה, אבל תוריד. עכשיו, מה עושה הלוחמה בסרטן? היא לקחה מין ביטוי פסיכולוגי. ניצל. הוא ניצל מהמחלה. והיא לוקחת את האנשים הללו, והיא מבליטה, הנה, זה ניצול שלנו, הנה, זה ניצול שלנו, ובאמצעות זה גורפים כספים נוספים. אין לי התנגדות. אבל כמה איסוף כספים נעשה לצורך אנשים שהם חולי אסתמה, שיכול להיות שהסבל שלהם והנזק שלהם שווה ערך לאותו אחד שהורידו לו שם איזה פיצעון שלא יכול להיות מסוכן, וזה הרבה הרבה פחות בעייתי. או כמה משקיעים לכאלה שהם חולי כליות וסובלים דיאליזה ואיסורי מוות וזה, כמה מנסים לשפר להם את החיים. שוב, אני לא בא בטענה, אני רק מראה, זה הלך מבחינה שיווקית, זה חדר ללבבות של האנשים, אל תחפש פה בהיגיון בכלל, זה לא קשור להיגיון. זה לא בגלל שההוא שהשקיעו בו את כל הכספים האלה, הוא באמת היה בסיכון יותר גבוה. זה לא קשור לסיכון יותר גבוה. זה חדר יותר לתודעת האנשים, זה הכל. זה משווק יותר טוב, יש לזה סיבות למה זה משווק. זה צורה איך שהעולם שלנו מתנהל. אתן לכם דוגמה נוספת. שוב, זה חוזר על עצמו בכל וריאציה שהיא, אבל הדוגמאות הן כולם אמיתיות. אם אנחנו נעשה מה שנקרא מגבית ברדיו למען ילדה, עכשיו אני אומר דברים קשים, ילדה שלפי כל הסטטיסטיקות היא לא יכולה להאריך ימים אפילו 6 חודשים, ילדה קטנה מסכנה ומסיימים את התמונה שלה ואיזה חמודה ואיזה זה, אבל היא לא תחיה יותר מחצי שנה. אבל צריך לעשות איזשהו טיפול. אם יעשו את הטיפול הזה ששווה 150 אלף דולר, היא תחיה את 6 חודשים. לא יעשו את הטיפול של 150 אלף דולר, היא לא תשרוד את 6 חודשים, היא תמות בעוד חודש. לדוגמה, זה משהו, סיפור כואב. אז אתם תנסו לשווק את הסיפור הזה, אתם תצליחו לאסוף 150 אלף דולר. אתם תצליחו עם התמונה שלה ועם הזה, תצליחו לאסוף 150 אלף דולר. אני מדבר איתם על דברים שהיו. לעומת זאת, סבל מסוג אחר, מעניין אחר, שהוא לא פחות מסוג... אתם יודעים מה? אם אני עכשיו מפרסם ברדיו, ואני עושה יום מקביט, ויש בעיה. מה הבעיה? יש תרופה שאם היא נכנסת לסל הבריאות, היא תחסוך ל-12,000 איש שלא ימותו במשך שנה. אני מדבר אתכם במדינה כמו בארצות הברית, משהו כזה שאם אתה מכניס אותו לסל תרופות, פותר בעיה. אני רוצה לראות מי תורם לי דולר על הסיפור הזה. דולר לא יתרימו לי על הסיפור. אני רוצה לעשות תרופה שתמנע איזשהו דבר ואנשים לא ימותו. אני מדבר אתכם על דברים שבכל יום, יש כל כך הרבה דברים כאלה בבתי רפואה, שאתה יכול, כמו שאומרים, להציל חיים באמצעות איזשהו עניין. לזה לא יתרימו. אבל לאיזו ילדה שבעוד 6 חודשים לכל הדעות היא מתה, ועכשיו צריכים 150 אלף דולר, כולם תורמים. זה נקרא לב. זה לא מוח, זה לא שיקול שהוא מוחי. דוגמה נוספת, גם כן סיפור שהיה, יש ספינה מסוימת שבטעות הם זרקו חבית לים, בתוך החבית הזאת הייתה איזושהי כלבה. ועכשיו להציל את הכלבה הזאת, לא יודע, לא זוכר, לא תפסתי בדיוק איך זה קרה, בתוך האוקיינוס להגיע אליה, צריך חילוץ. החילוץ עלה 58,000 דולר, 25 יום ניסו לחלץ אותה, מאיפה ששם היא נכנסה, על חשבון משלם המיסים האמריקאי, ואת הכלבה לא הצילו. יופי. אז עכשיו אני שואל, תתרום את זה לחיסונים לילדים שאין תקציב להורים שלהם לתת. למי אנחנו, בתור מין מדבר, למי אנחנו מחויבים יותר? אני לא, לא, אין לי שום דבר נגד בעלי חיים, אבל 58,000 דולר. ככה? יש אנשים ששוכבים וצריכים ניתוחים, ואין להם כסף לעשות את הניתוח, ואף אחד לא עוזר להם. זה קורע את הלב. והבן אדם מת בגלל זה, כי אין לו את הכסף. אבל הכלבה היא, למה? כי הצליחו לרגש את כולם, את ראש העיר ואת ראש המשטרה ואת מי שאתם לא רוצים, להצלת החיים שלה. או את הכסף הזה להשקיע במקומות שהשכל אומר, אתה לא משקיע. אבל במקומות שהלב אומר, אתה משקיע ומשקיע בטונה. זה לא נתפס. היה מחלית דלק, נפט, באיזה אזור מסוים באוקיינוס, שהשתחררה וזה הזיק לציפורים של אותו האזור. אתם לא תאמינו. הצלה של כל ציפור, אחרי שהוציאו, לקחה בערך 32,000 דולר של כל ציפור. קח את ה... אני לא יודע כמה ציפורים שם היו, אבל כנראה יותר משניים. אז תיקח את כל ההשקעה שישקיעו בשביל זה ותתרום אותה למען, אני יודע, משהו יותר מהותי. אבל ככה אנשים חיים. אז כל זה אני הבאתי רק כהמחשה. אם אתה עובד, ששואלים אותי, אז אני אגיד ככה, יש אפשרות לספר את כל הסיפורים האלה ולשאול, זה בא מהיצר הטוב או מהיצר הרע? התשובה היא מהיצר הרע. כי לפי ההגדרה הקבלית, מהו יצר הרע? יצר הרע זה אחד כזה שקפץ מהעיבור למלכות. הוא שולט במדיה, הוא שולט ברדיו, הוא שולט בתקשורת, הוא שולט בלבבות של האנשים. הוא מעורר אותם לטוב, רע, להוציא כסף, לא להוציא כסף, בהתאם למה מה שנדמה להם, מה שמרגש אותם. זה היצר הרע. הוא גם כן יגרום שכשיצטרכו למשהו אמיתי, אין תקציב לזה. הוא, זה אותו אחד, אותו אחד שנתן לכלבה, הוא זה שבן אדם עם ניתוח לב פתוח, כשהוא לא יכל לשלם את הזה, אז לא נתנו לו את השירות, ולא נתנו לו את הטיפול. הוא אותו אחד שעושה את זה, ואותו אחד שעושה את זה. זה צורה, למה זה? כי הוא, זה השורש הרוחני שלו. השורש, לכן אומרים שהיצר הרע הוא חכם מחוכם. משום שהרבה פעמים אנחנו בעצמנו נכנסים בתוך שוויה כזאת. אני תופס אותנו איזשהו בן אדם איך אומרים, בתחנה מרכזית. ומתחיל לספר שאשתו אלמנה ובניו יתומים, ושהוא עכשיו זקוק ממש, הוא לא יודע, ומספר לך כל מיני סיפורים. בסוף אתה מוציא לו סטאר של 50 שקל, איך ריגש אותך? אתה מגיע הביתה ואשתך או הבן שלך סתם ככה רוצה להתפרק על משהו. להם לא! לזה כן, זה יצר טוב או יצר רע? לא, היא לא מספיק מתחנפת אליי, היא לא מספיק אומרת לו מילה טובה, לא, 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 לכולם כן, לא, 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 לילד לא. זה, זה, זה לפעמים מחריד, לפעמים הצורת ההתייחסות הזאת, אנחנו נשלטים בלי לשים לב עם הראש של היצר רע. אנחנו לא מרגישים, אנחנו מרגישים, עשיתי חסד, אתה יודע, אני ממש הרגשתי שעשיתי מעשה טוב היום. זה המומחה הגדול. הוא ממש הרגיש שעשה מעשה טוב. רק למחרת הוא ראה את אותו אחד שעובר עוד פעם ומספר את אותו סיפור לעוד כמה אנשים. שהוא פשוט איחר את האוטובוס לאילת. בדיוק במקרה. התורה, תורת החסידות, שהאדמו"ר הזקן, כשהוא אומר את המשפט מוח שליט על הלב, הוא לא מתכוון רק שאתה נמצא בסערת רגשות. בא לי ואני מתגבר. לא. הוא אומר, סתם ככה, יש מושג שנקרא לב, יש מושג, יש חשיבת לב, ויש חשיבת מוח. מוח שליט על הלב זה הפירוש הוא שאתה, אתה משליט את החשיבה הרציונלית של המוח, אתה שופט את עצמך. במקרה כזה הייתי מתנהג ככה. הרבה פעמים אני שומע, אנשים גדולים שעושים חשבון, אומרים, נכון, אבל אם היה בא לי עכשיו מישהו כזה וכזה וכזה, הייתי עושה, אז למה לא אני התנהגתי ככה? אני לא בסדר, אני אבקש סליחה. זה נקרא אדם שכבר זיהה את היצר הרע. יש בן אדם שמרים את הטלפון, ומי שיהיה על הקו, כן, אז מה נשמע יקירתי? אשתו מתה שהיה אומר לה את המשפט הזה. שואל אותו, למה לה כן ולי לא? כי את סתם לכלוכית אצלי בבית, וזה וזה וזה. את סתם איזה, היא כבר בכיס שלו, אז הוא מתנהג ככה. זה יצר הרע. זה בא מיצר הרע. זאת אומרת, אם אתה מסוגל להגיד כאלה מילים יפות לאדם אחר, למה אתה לא מעניק אותם לבני הבית שלך? אה, לא, כי הם פה, כי הם קרוב, כי אני יודע את החסרונות שלהם. למה את החסרונות שלה? אתה לא יודע. אתה חושב שלה הם חסרונות? גם לה יש חסרונות. אז למה אתה עושה את זה? אתה חי בשקר. היא רגשה אותך. אשתך לא רגשה אותך. אתה, כמן, אתה עובד לפי הרגש בלבד? רק הרגש? אין שום שכל, אין שום גיון. אשתך הביאה לך ילדים, היא מכינה לך אוכל. לא מגיע לך את התודה רבה. אני נותן דוגמה, זה המחשה. זה הכל, זה הבן דוד של הדוגמה עם הצדקה. זה אותו דבר. זה אדם שהוא שפוט של הרגש. עשית לי טוב על הלב, חיממת לי את הלב. כל הסגנון הזה הוא סגנון שבאיזשהו מקום הוא לא נכון. אני אומר, תן צדקה. אני לא מדבר על זה. תן ביד פתוח, תפתח את ידך, בלב רחב. אבל הנקודה זה שזה הרבה פעמים עומד בסתירה. איך אומרים? הוא לשם שמיים הורג מישהו. אתם, הדברים האלה, אני רואה את זה יום, יום, שעה, שעה. לשם שמיים הוא מציק למישהו, דוקר מישהו, אני יודע, לא דוקר בסכין, אבל דוקר אותו בלב. לשם שמיים. הכל בקדושה ובתארה. מלכות ללא מוחין זה מלכות לא מתוקנת. היצר הרע שולט בלי מוח. זהו. עם הרבה לב, עם הרבה רגש. נתקדם הלאה. ישנו פירוש נוסף בפסוק. בחלק הראשון של הפסוק. כי מבית הסורים יצא למלוך, וזה פירוש שהוא לחלוטין הפוך. מה זה הפוך לחלוטין? עד עכשיו דיברנו שזה היצר הרע שיוצא מרחם אמו. ישנו פירוש, והוא גם, אנחנו יודעים, 70 פנים לתורה, הפירוש אחר שהפסוק מתכוון ליצר הטוב. והוא יצא מבית הסורים. ופה אנחנו מגיעים לנקודת החידוש ששייכת לשיעור הקודם. היצר הטוב לפי הפרשנות הזאת, שמי שאמר אותה זה אחד מהתנאים, זה כבר אבות דרבי נתן, זה מופיע שם. הוא אומר ככה, היצר הטוב הוא באמת רואה ומזהה מתחילת החיים של האדם. מאז שהוא קטן הוא כבר רואה ומזהה. רק ידיו כבולות באזיקים, הוא לא מסוגל להשליט את עצמו על היצר הרע עד גיל בר מצווה או בת מצווה. למעשה הוא לא מבצע עד בר מצווה, אבל הוא מזהה מה קורה סביבו. הוא כעוס על מה שקורה, הוא רוצה לצעוק ולא שומעים את הקול שלו. וכמו שאומרים, המנוע מתחמם 12-13 שנה עם המון תסכול, עם המון המון כאב. זה מה שקורה ליצר הרע. ואז בגיל 13 משחררים לו את האמברקס. זה החידוש. הוא צריך להתחמם על משהו, הוא צריך להתבנות על משהו, וזה החינוך. אבל צריך, בטבעו הקדוש ברוך הוא חסם אותו, עצר אותו, עצר אותו בתנועה שהוא לא יוכל בשביל לגרום לו להתפשט אחר כך בצורה מסיבית חזקה מאוד. ככל שהציפייה של האסיר לצאת מהמאסר יותר גדולה, ככה ההתפרצות שלו ומסיבות השחרור יהיו גדולות יותר. החידוש, למה עשה הקדוש ברוך הוא כך? למה עשה הקדוש ברוך הוא שהיצר הטוב הוא קטן ומסכן, ו-13 שנה הוא לא מסוגל לעשות כלום ואין קולו נשמע? כי יש איזשהו DNA שהרבה לא יודעים אותו, איך מצליחים בעולם. ההצלחה בעולם תלויה מאוד הרבה בזה שאתה חש מתוסכל. ההצלחה בעולם שגורמת למוטיבציה חזקה מאוד, נגרמת הרבה פעמים, ואולי תמיד, מזה שאתה חש מתוסכל. כאשר היצר הטוב, ככל שהוא מרגיש יותר מתוסכל, הוא ראה יותר דברים שצריכים תיקון, הוא מרגיש יותר שצריכים לשנות, אז הוא פורץ לעולם עם המון המון אנרגיה, והחידוש הוא שהוא מצליח לעקוף את היצר הרע שהוא מלך זקן. הוא כסיל. אז הכסיל לא נוגע, זה דיברנו בשבוע שעבר, אבל הזקן. הוא מבוגר, הוא איטי יותר, והצעיר מצליח, כמו שאומרים, לעקוף את הכל בצורה מהירה מאוד מאוד מאוד. זה היצר הטוב. ישנו מאמר החכם, מאמר קדמון מאוד, שאומר, הזריז ימיו כפולים. אדם שהוא זריז, הימים שלו כפולים. מספיק יותר. זה משהו שנשמע טכני כמותי. החסידות טוענת שזה לא טכני כמותי, אלא זה גם איכותי. כאשר האדם, אתה נותן לו... אני אתן לכם דוגמה ממה שאני חוויתי בעצמי. כשנבחנתי את המבחנים של הרבנות הראשית לרבנות, אז ישב מולי בשולחן מישהו, שאלתי אותו כמה שנים אתה לומד את החומר הזה שעכשיו אתה הולך להיבחן, הוא אמר לי שהוא לומד 10 שנים. אני למדתי את זה 1.5 שנים. והוא אמר שהוא למד 10 שנים. טוב, המבחן התחיל ככה, שעות ארוכות, ובסוף נפגשנו ביציאה. וראיתי שהוא חמוץ מאוד. שאלתי מה קרה, הוא אמר לי שהוא לא הצליח למלות אפילו תשובה אחת. ואני לא רציתי, כמו שאומרים, לדרוך לו על היבלת, אז לא המשכתי את הדו-שיח. אבל אני אז תיארתי לעצמי, כשאתה לוקח את הזמן שלך, ואת החומר, ואתה מותח אותו על 10 שנים, בטענה שאתה רוצה ללמוד בעומק, ואני מאמין שהוא באמת למד בעומק. אבל כיוון שלא למדת בתנועה של זריזות וקצביות וזה, המוח לא עובד ככה. זה לא נשאר, התפזרת, לא נשאר לך בידיים כלום. אתה צריך בסוף לכתוב תשובה מאוד מתומצתת, מאוד מסכמת, מאוד בנויה. אתה לא בנוי לזה, אתה לא מסוגל. אז זה תנועה, זה המחשה קטנה, קטנה מאוד, אבל המחשה לנושא הזה שאני מדבר עליו, שזה העניין של היצר, המושג, הנקודה הזאת של הזריזות, שכשיש זריזות, הזריזות מביאה גם כן חיוניות במובן האיכותי ולא רק במובן הכמותי. לא רק שיש לי יותר זמן, אלא גם כן אני מצליח לדחוס בזמן הזה יותר. אני מדבר על זריזות שנובעת מתוך רצון פנימי כנה למלות עד כמה שיותר זמן. תן לך דוגמה, אדם שהחליט בגיל מסוים שהוא צריך ללמוד לימודים, הוא לא למד עד היום כלום. לא עשה לימודים. בגיל מסוים תפס את עצמו, כמו שאומרים, תפס את עצמו בגיל מסוים והתחיל להתמיד. הרבה פעמים רואים שהוא משיג את אלה שהתחילו מההתחלה. למה? זה בלימוד התורה, רואים את זה גם בחוכמות חיצוניות. למה זה ככה? מכיוון שהם רגועים. הם כבר רגועים. הוא, יש לו איזה בעירה פנימית שדוחקת בו. אז הוא מספיק יותר, הוא מצליח יותר, הוא ממלא יותר את הזמן, יש לו תפוקה יותר. שנה שהם עשו ושנה שהוא עושה, השנה שלו מלאה יותר. אז זה לא סתם זריזות חפוזה, אלא זריזות שעומדת מאחורי האש פנימית. כשיש מאחורי האש פנימית, יש איזושהי הצלחה מהותית יותר. ריקבון מצמיח. ככל שיש תסכול, זה כאילו המסקנה שאנחנו יכולים ללמוד מהעניין. כל פעם שיש לך תסכול יותר גדול, הריקבון, הביטול בנפש הוא גדול יותר, אז מה שהולך לקרות, הולך לצמוח פה דבר גדול, אם אתה מכוון את התסכול בצורה הנכונה. אני אתן לכם עוד פעם דוגמה משעשעת של חברה מסוימת, זה דוגמה מהעולם העסקי. חברה לשואב אבק בחוץ לארץ ניסתה לשווק את השואב אבק שלה, היה לה בחשבון הבנק חוב של 10 מיליון דולר לירות סטרלינג, והיה לה בעיה שהיא לא מצליחה למכור הרבה. הם החליטו דבר ממש מוזר, רק לשמוע את זה, זה מוזר, אבל זה היה ב-1992, אני חושב, לא לפני הרבה שנים. הסיפור זה שהיא אמרה שמי שקונה שואב אבק בשווי של 100 לירות סטרלינג, בערך 200 דולר בימים ההם, יקבל טיסה הלוך ושוב לאחד הערים הגדולות באירופה. עכשיו, זה משהו טיפשי לחלוטין. מה הם עשו? מה הם לקחו בשיקול? זה מעניין. הם לקחו בשיקול שהם יקשו על האנשים לקבל הם יגידו שהמכתב הראשון לא יתקבל וזה לא פה ושם, הם יעשו המון המון פרוצדורה של מה שנקרא ביריוקרטיה, אנחנו מכירים את זה. ובנוסף לזה הם לקחו בשיקול שהטכנאים שלהם בחנויות של השיווק ינסו למכור לך דברים נוספים עליו, על השואב אבק הזה. והיה להם עוד איזה שיקול שנשמט מזיכרוני. שהחברות התעופה שישווקו את הכרטיסים, תמיד יציעו לך דברים נוספים, באיזשהו שלב הם ירוויחו את הבונוסים האלה חזרה, ככה הם חשבו. הם לא האמינו, אנשים רצו לחנויות וקנו שואב אבק רק בשביל לזכות בכרטיסים, כי הכרטיס היה שווה הרבה יותר מהשואב אבק. הם קנתו עוד מוצר ועוד מוצר, מוצרים שהם לא צריכים. הם התחילו עכשיו עם הטקטיקה שלהם, עם הביריוקרטיה וכל זה, וזה לא הלך להם. האנשים עמדו כמו אריות לקבל את הזה. ואז נודע להם שהם לא לקחו בחשבון דבר. כשאתה עבדת על בן אדם ב-10 דולר, קופון של 10 דולר עבדת עליו, אתה עושה לו קצת קשיים, אז הוא אומר, מה, זה לא שווה לי את הדואר שאני שולח. עבדת עליו ב-200 דולר, הוא לא פרייר, הוא לא יוותר, אין לו מה לעשות עם השואב אבק הזה. זה מזכיר לו כל היום כמה הוא טיפש, וכמה הוא מטומטם כשהוא השקיע 200 דולר, וזה התסכול שעליו אני מדבר. בסופו של דבר, החברה הזאת שילמה כרטיסי טיסה, עד שמיד סגרה את זה, במיליון, ב-10 מיליון דולר. הדוגמה, החשש שאני רוצה לזה, זה התסכול. ברגע שהיה תסכול ותסכול פנימי, אם הצלחת לגרום לאיזה דוב להיות שקול, אם הוא מרגיש שקול, אז הוא מסוכן מאוד. זאת אומרת, הוא יצליח לדחוף ערים. החצי השני של הפסוק, מה הוא? וזה נקודה שהיא חשובה מאוד. אומר שלמה, כי גם במלכותו נולד רעש. מי שהיה בשיעורים של תיקון המידות, אז יהיה לו קל להבין את העניין, כי גם במלכותו הוא רעש. לא הוא רעש, אלא נולד רעש. אז אני רוצה ככה לעבור על המילים הללו לאט לאט. קודם כל, מי זה גם במלכותו נולד רעש? זה היצר הטוב. אנחנו בהמשך של הפירוש השני שהולך על היצר הטוב. לכל דבר בבריאה יש 10 ספירות. ליצר הטוב יש ספירת מלכות. היצר הטוב, אמרנו שהוא חכם, אז חוכמה יש לו. אמרנו שהוא מסכן, אז אנחנו כבר הורדנו אותו מכל הספירות האחרות. אל תצפה לאיזו הצלחה מיוחדת בספירות האחרות שלו. אבל הייתי מצפה, אתה חכם, לפחות תצליח לשווק את עצמך כחכם. לפחות תצליח לעשות חסידים לשיטה שלך, לכיוון שלך. אומר לך שלמה דבר מאוד מאוד מעניין, וזו נקודה עמוקה שמאוד חשוב לי שנפנים אותה. ושלמה אומר לך, תדע לך שגם במלכותו, גם בספירת המלכות של היצר הטוב, הוא רעש. אתם יודעים מה זה רעש? אז כתוב במפרשים שדל זה כמו גבינה דלת שומן. יש שומן שם, אבל זה דל. מה זה נקרא רעש? ולרעש אין קול. זה דלי דלות זה נקרא. זה דרגה ממש ממש נמוכה. היצר הטוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותו, וזה ממש מקומם. ששומעים את זה פעם, ממש מקומם. הוא ברא אותו עם יכולת שיווקית אפס, ציון אפס במלכות. מלכות זה שיווק. ציון אפס במלכות. אתה תיראה הכי לא טוב שיש בעולם. וזה כל כך, איך אומרים, זה, דיברנו על הנערים האלה העיקרים החטופים, אז אנחנו הנערים החטופים, ואשת חבר של זה בבית הרפואה שלנו, כי אנחנו שומרים על חיי אדם, כי אנחנו מאוד מאוד אומנים, וכולם טוענים שאנחנו הכי לא אומנים שיש, וכל העולם מסתכל עלינו כרוצחים וכבנדיטים וכולו וכולו. אז זה דוגמה איך אומרים, לאנשים שאין להם שום, זה תסמונת יהודי, שום יכולת שיווק בריאה למה שאתה. אנחנו, כמו שאומרים, מתנהגים כאילו הכי יפה, הכי אומני, הכי צודק, הכי ערך של חיי אדם, ואנחנו נתפסים כהכי דורסניים, הכי דורסניים. זה האבסורד. היצר הטוב חסר לו את יכולת השיווק. המלכות זה ששלמה אומר, חסר לו את זה, אין לו את זה. הוא משווה גרוע, הוא מעביר חום גרוע, הוא מעביר רגשות גרוע, הוא לא מצליח לתפוס את כולם סביבו. וזה מכה. למה עשה לו הקדוש ברוך הוא ככה? ליצר הטוב. אז חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא עשה לו ככה משום שהוא רוצה שהוא יעבוד. אותך אני רוצה שתוכיח את עצמך, וגם על זה דיברנו, אני רק חוזר על זה בווריאציה קצת שונה, אני רוצה שאתה תוכיח את עצמך בדברים מהותיים אמיתיים. אתה, היצר הטוב, אתה היהודי, הקדושה, הקדושה בעולם. אני רוצה שאתה תוכיח את עצמך בדברים נעלים. אתה תצטרך, ככה הם מסתכלים עליי? ככה זה? קחו את המוסד הישראלי, שהוא הפך להיות, כמו שאומרים, סמל לב, רק שומעים עליו, אז תופסים פחד, תחכום, ארמומיות, שקרים, הם עושים מה שהם רוצים, טפלים במי שהם רוצים, על כל פנים בעבר היה להם את השם הזה. מה הביא את המוסד הישראלי להיות כזה? כולם שונאים אותנו, כולם נגדנו, כולם, תסכול, 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 אז תעשה משהו. אז כוח ההישרדות שלהם גדל מאוד, מאוד מאוד, אני את כל המאמצים שלי, בשיניים אני צריך להצליח, והם הצליחו. הקדוש ברוך הוא רוצה שהיצר הטוב יצליח ויגלה את פנימיות הנפש שלו. הוא אומר, אותך, לך אני מסיר את כל יכולת השיווק, לך אני מסיר את כל הרעבה, כדי שאתה ממך יראו, יפחדו, כדי שאוכל, אתה צריך, כמו שאומרים, להשכיב מזומנים. עם תפאורות ועם דברים חיצוניים זה לא יתפס. זה צריך להיות אמיתי, פנימי, רציני, יסודי, ואז, כמו שאומרים, זה יהיה כמו שצריך. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מיהודי, וזה הסיבה שהוא כאילו לוקח לו את, ה, את, ה, את, ה, את הכוחות. אנחנו בפרשת קורח. קורח היה טיפוס חיצוני, שטחי, רעבתני. כל העדה כולם קדושים, בתוכם השם, גם אני יכול להיות משה רבינו, גם אתה. כאילו מין אדם שרואה את הכל, 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 הכל שטחי, חיצוני, לא קולט את הפנימיות של משה, לא קולט את הפנימיות של הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא רוצה? הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נמצא רק למעלה ולא יורד למטה. משה רבינו עושה פה מה שבא לו, נותן תפקידים לקרובי משפחה, אלוקים לא מנהל פה את העניינים. זה קורח. מה קרה לקורח? בלעה אותו אדמה. כל שואו של יהודי שהוא בונה על סביב שיווק, אני משווק את עצמי, תוך כמה ימים, 250 סנדראות איתי, גרבתי קולות, עשיתי כל מי שזה, הסוף שלו, טק, באדמה. באדמה אצל קורח זה היה בוטה. אצל, למה? כי זה לא ה-DNA של יהודי, זה לא עובד ככה. יהודי זה אדם, אדם, אתם קרואים אדם, לעמל יולד. אתה צריך המון המון להשקיע, אתה לא גורף פה קולות בבת אחת, מעיף את זה, מביא את זה, זה לא עובד, ליהודי זה לא עובד, ואם זה עובד, זה לא עובד להרבה זמן. זה לא מחזיק מעמד, זה לא, כמו שאומרים, הפנימיות של הנפש, זה לא הוא, זה לא התיקון הפנימי שלו. וכאן מגיע למה שאת הערת, שנדמה לי שהמלכות, איך אמרת את זה? שהיצר הטוב הוא בעצמו מלכות. בשיעור הקודם דיברנו שהיצר הרע נקרא מלך, מלך זקן וכסיל. היצר הטוב נקרא ילד קטן ומסכן. הבעייתיות זה לא ממש היצר הטוב נקרא מלך, אבל יש בקבלה, אני לא יכול להרחיב, בקבלה כתוב, יש את האותיות והשייכות בין האותיות לספירות, זה נושא בפני עצמו. אז האות רש, שהיא יוצרת את המילה רש, היא מלכות. רש היא ספירת המלכות. עוד רש היא מלכות. זה סתירה מיני ובי. איך יכול להיות? איך יכול להיות שהבחינה הזו שאנחנו מדברים עליה, שהוא היצר הטוב, שהוא בחינת רש, ולרש אין קול, ואין לו אפילו את הגילוי. הרי עליו אנחנו מדברים בסיום הפסוק פה בקהלת, שאין לו נולד רש, כי גם במלכותו היצר הטוב נולד רש, אז הוא רש, אז אין לו מלכות, ואתה אומר שרש ורש זה מלכות. התשובה היא מעניינת. כתוב בחסידות שהמלכות, לרש יש את המלכות הכי גדולה. איזה מלכות? כאשר בן אדם עושה עבודה פנימית ומגיש דברים פנימיים, הוא קונה את האנשים לאט אבל בטוח. מה הפירוש? כשאתה רוצה להראות משהו, אתה עולה על הבמה, וזה משהו חזותי, חיצוני, מראה פנים, עושה איזה תעלול, קנית אותם, אבל קנית אותם בדיוק לחמש דקות. אתה רוצה לקנות בן אדם באמת? אם אתה ערכי, אם אתה פנימי, אם מסרת לאנשים איזשהו רעיון פנימי, אמיתי, עמוק, שכלי, העברת להם תוכן, קנית אותם. אתה לא קנית אותם רק במראה עיניים חיצוני, שובה לב, כי זה שובה לב לזמן קצר. קנית אותם בפנימיות נפשם, בעומק הפנימי שלהם. ולכן המלכות האמיתית היא מלכות של רייש דווקא, של רש. הרש הזה שאין לו שום גילוי חיצוני, ובגלל שאין לו שום גילוי חיצוני, הוא היה חייב בשיניים לגלות פנימיות ולהוכיח דברים בשטח. פנימיות כובשת דברים פנימיים. אני מסיים בהקשר שהרבה פעמים אנשים שואלים, חב"ד זה חסידות של מחשבה, זה חסידות של עומק, זה חסידות של מוחין. יש הרבה חסידויות שהן מצעירות על עצמם, שהן לב, למשל. והיה צריך להיות, הרבה פעמים אנחנו מסתכלים סביב, היה צריך להיות שאיפה תחפש קשר בין תלמיד לרבו, בלב תחפש את זה. במוח הקר והיבש, מה לך לחפש את זה שם? אבל רואים בפועל שאיך אומרים, חסידי חב"ד, רבי, 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 הרבי אמר, רבי עשה, רבי, 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 רבי. עדיין לא קמה חסידות כזאת, יש עושה וידאו במוצאי שבת, ופה, רבי, רבי אמר, מה הדעה שלו, מה? כל הזמן. וג' בתמוז היה לפני 20 שנה. זה דבר שהוא פלא. ההסבר השכלי לעניין, שחבד נותנת לעניין, זה שכאשר יש מוחין, כאשר הקשר הוא קשר של מוח, ברגע שזה פנימי, מוח זה סמל לפנימיות. ברגע שזה פנימיות, אתה קנית את המוח של האדם, קנית את הלב שלו, נגלה לכם סוד, קנית גם את הכיס שלו. המוסד היחיד שלא סובל מתקציבים, זה מוסד השליחות. הוא מגלגל מיליארדים בשנה. את כל היהדות החרדית הוא שם בכיס הקטן מבחינת הכסף שהוא מגלגל. העשירים העולמיים בכיס שלו. כשנתת לאדם תוכן, קנית אותו. ברגע שנתת לאדם ריקוד, שירה, זמרה, זה טוב, אבל זה לחלקים מסוימים בנפש. כשבנית אותו פנימית, זה לאט, אבל בטוח. כולו שלך. חבדניק שרוף. יש כאלה יגידו אולי שרות, אבל איך שתרצו, הוא כבוש. איך אתה עושה את זה? כל אלה שמדברים שרות, זה בא להם מקנאה. איך הוא עשה את זה? איך הוא פעל את זה? מעצבן אותה משהו. הסיבה לכך זה מכיוון שהוא נתן שכל, הוא נתן הבנה, הוא נתן עומק מבט פנימי לחיים. אז כשנתת את המבט הפנימי לחיים, אתה שינית את הבן אדם, איך אומרים, מהקרביים שלו שינית אותו. אז איך אומרים, הוא כבוש בין אם הוא ירצה, בין אם הוא לא ירצה, הוא ברצון כבוש. וזה בדיוק המעלה של הרש, מלכות, משיח, זה הכל אותה בחינה. לרש אין מלכות, אין לו שיווק. הוא לא יודע לדבר יפה, הוא לא יודע לעשות תנועות, הוא מדבר ככה, 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 שכולם נרתמים. ואף על פי כן, כולם בטלים. איך זה קורה? רק הסבר אחד, הוא נתן את העומק הפנימי, הוא התחיל מתוך הפנימיות, הוא תפס את הכל. אתה מתחיל ברובד אחר, זה נשמע טוב, זה משמח, זה מלהיב, אבל זה הלך מהר, עלה מהר ונגמר מהר. כמו קיקיון שצומח בלילה אחד, וכמו שהוא צומח בלילה אחד הוא יכול לנבול בלילה אחד. אבל כשזה מתחיל, וזו הייתה הטענה של בעל התניא, כשאני מתחיל מהמוח, מהמוח עברתי למידות, לרגש, להכל. הנקודה, דיברתי על ארבע נקודות סך הכל בשיעור. הנקודה הראשונה זה שהיצר הרע רוצה למלוך כאן ועכשיו מיד. הטבע שלו זה עכשוויות. עשיו, עכשיו, זה חרוזים. העולם שלנו הוא עולם התיקון, הוא לא בנוי למהירות והזזיות הזאת, ולכן תענוג אמיתי זה תענוג שהוא בא בשלבים. היצר הרע עובד עלינו שהתענוג יהיה מהיר וזריז, וזה לא נכון. היצר הרע שולט לא על המוח, אלא על הלב. הוא שולט על האדם מהלב.
אין לו מוחין, כי הוא קפץ את היניקה באמצע. הלב מביא לתוצאות לא רצויות. כי מה זה לא רצויות? הן תוצאות רצויות. אבל בחשבון, בחשבון, בכיוון, זה לא תוצאות אמיתיות. התוצאות של הלב הן לא תוצאות שעומדות במבחן ההיגיון. הנקודה השלישית, ישנו פירוש נוסף לפסוק, שהוא לא מדבר על יצר רע, אלא על יצר טוב, והמשמעות היא שהיצר הטוב הוא 12-13 שנה חי בתסכול שלא מצליח לבטות את עצמו. התסכול הזה נותן לו עוצמות, נוטע בו עוצמות של עשייה ומרוס והתפרצות קדימה, שבסוף הוא יכול, אם הוא ירצה, לנצח אפילו את היצר הרע. כי היצר הרע אמנם הוא ותיק, אבל הוא כזה פוסע, הולך לאיתו מעדנות. והנקודה האחרונה, זה הסיום של הפסוק, זה זה שהיצר הטוב הוא רע בשיווק, אבל באיזה שיווק? בשיווק חיצוני. בשיווק הפנימי אין טוב כמו. אבל השיווק הפנימי, תמיד נזכור, הוא לאט, הוא שלב אחרי שלב, אבל מה שכבשת, כבשת בטוח. וזה המעלה שלו, שמצד אחד הוא רש במלכות. באיזה מלכות הוא רש? במלכות חיצונית. אבל במלכות נצחית, במלכות משיחית, במלכות פנימית, יש לו את העוצמה הכי חזקה שיש, והיא ללא צלופנים חיצוניים, אבל יש לה את הפנימיות. אנחנו כולנו צריכים לגלות את המשיח שבקרבנו, לזרוק את המלכות החיצונית, השיווק הלא יהודי, אלא לקחת את השיווק היהודי, שלפחות בזמן הגלות הוא כזה, שאתה עובד, עמל, בצורה פנימית, משתדל למצות את כל הכוחות הפנימיים שיש לך, להוציא את עצמך מן הכוח אל הפועל עם כל הלב, עם כל הנשמה, אפילו אם אתה לא רואה תוצאות מיידיות, זו תכונתה של המלכות הפנימית. היא לא רואה תוצאות מיידיות, אבל בסופו של דבר, היא המנצחת.